שלום לכולם, אנחנו איך מוסף, היי ליאור.
היי טל.
מה העניינים?
אין תלונות.
נהדר. לפני שנתחיל, כמו תמיד, אנחנו מזכירים לכם לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק ולעקוב אחרי כל העדכונים שלנו, והפעם בקשה מיוחדת.
בקשה מיוחדת? למה אני מבקש אותה?
אין לי בעיה, אני יכול לבקש. אנחנו בדקנו ויש לנו בסך הכל 20% בנות שעוקבות אחרינו וכנראה מאזינות לנו, ואנחנו רוצים להגדיל את התפוצה שלנו גם לקהל הנשי. אז כל אחד שעושה לייק, גם שיחשוב על איזה מאזינה פוטנציאלית שהוא רוצה לצרף לקהל המאזינים, ויעדכן אותה.
כן, אז תעשו את זה, ואל תשכחו לדרג אותנו באפליקציה, כי זה ממש ממש נחמד לנו לראות שאתם אוהבים את הפודקאסט שלנו.
חשבתי רק להוסיף רק על העניין הזה, גם שאנחנו בונים על זה שליאור יכיר את הבת זוג הבא שלו דרך הפודקאסט, כבר היו כמה הצלחות בעניין, אז...
אוקיי, הבחת אותי הרגע, נשארתי ספיצ'לס. בוא נראה מה רשום פה בדף. כן, אז תדרגו אותנו.
יום הולדת, אתה לא רוצה לדבר על יום הולדת?
כן, בטח, היה יום הולדת, היה סופר כיף, תודה לכל מי שהגיע.
ההורים שלנו נפגשו סוף סוף.
נכון, היה הדרבי הגדול.
אפשר לראות את התמונות בעמוד הפייסבוק שלנו, ובואו נתחיל עם פתיח של עידו מינט שהשתלט לנו למיקרופון והקליט בעצמו.
יאללה.
שלום וברוכים הבאים ל... שלום, איי, 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 או... שלום וברוכים הבאים ל... ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של
שני אנשים לא קשורים.
של שני בוגרים משרד האוצר, ליאור טבורי וטל בולפסון.
שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרים משרד האוצר, ליאור טבורי וטל בולפסון. היי ליאור.
היי טל.
מה העניינים?
אחלה, איך אצלך?
מעולה, מלא זמן לא היינו פה.
יותר מדי.
קודם כל אנחנו צריכים להגיד שהפתיחה שלנו היא מחווה לחברים שלנו בגיקונומי, שאנחנו ממש אוהבים לשמוע אותם, אין תלונות זה של ראם, כבר כמה אנשים אמרו לנו את זה, אז זיהיתם נכון, תשמעו אותם, הם ממש טובים.
כן, אני גם ממליץ, בחום. אבל עזוב את זה, טל, למה לא העלינו פרק שלושה שבועות? איפה היית?
הייתי בארצות הברית.
למה? מה עשית שם?
הייתי במכון רנד בסנטה מוניקה בקליפורניה, ואפשר לבשר כבר שאני עובר לשם בקיץ לכתוב דוקטורט.
עכשיו אתה מבשר לי את זה?
כן.
אוקיי, זה קצת לא לעניין, אבל בסדר. האמת שכבר ידעתי את זה, כמובן.
אבל על דאגה, אנחנו מתכוונים להמשיך להקליט הפודקאסט הזה מחול. האמת שיש כבר ברנד כמה אנשים שעושים את זה. זה עובד.
מה עוד רצינו לדבר? היה לנו שבוע מגניב לעלה.
מה היה?
היה המון המון דברים מגניבים, במיוחד אצלי. כי החיים שלי מגניבים שכאלה, אבל ביום שני היינו בהרצאה במרכז שלם, שארגנו החבר'ה מישראל חופשית, מישראל 2050, ונתנו הרצאה, אני חושב שהייתה טובה, החבר'ה התלהבו.
כן, שיתפנו כל מיני מחשבות שהיו לנו במשרד האוצר, ומה ההבדל בין קובע מדיניות לבין אקטיביסט, העבירו את זה בלייב, זה עדיין בפייסבוק, אפשר לראות, אבל נראה לי שכדאי שנתחיל.
כן, אז על מה נדבר היום?
טוב, הפעם נדבר על ההתערבות של בנק ישראל בשוק המתח, וזה נושא שעלה הרבה מאוד לכותרות בזמן האחרון. אתם יודעים שכבר כמה שנים מהתקופה של סטנלי פישר, שהיה נגיד בנק ישראל קונה המון המון דולרים. ויש מחלוקת, האם זה נכון או לא נכון, האם זה טוב למשק או לא טוב למשק, מה העלות של זה על כולם, האם זה בכלל איזה עניין אידיאולוגי, זה מטיב עם חלק מהאנשים בישראל או לא. ומה שאנחנו רוצים לעשות בפרק הזה, זה לעשות סדר. לדבר קודם כל על מה התפקיד של בנק ישראל, למה אנשים שם קמים בבוקר, מה הם בדיוק רוצים לעשות, ואיך קניית דולרים קשורה לכל זה.
וואי, זה נשמע מה זה מורבידי, למה אנשים קמים בבוקר? כאילו הם קמים בבוקר והולכים לעבודה, אבל בסדר.
למה אתה קם בבוקר?
אני, יש לי תוכניות גדולות לעולם הזה, ואני עוד אפרט אותם בפרק הבא.
סבבה.
אבל כן, מה שבאמת מעניין אותנו כאן זה למה בנק ישראל קונה מתח, האם זה טוב, האם זה לא טוב, ואני מקווה שבתוך חצי שעה גם אתם תדעו את התשובה.
אני מציע שנדבר קודם כל על בנק מרכזי באופן כללי. למה יש בכלל בנק מרכזי? מה התפקיד של בנק ישראל?
אוקיי, זו שאלה מעניינת. יש את חוק בנק ישראל משנת 2011, אם אני לא טועה, שהוא קובע את התפקידים של בנק ישראל, והתפקיד הראשון, יש כמה וכמה תפקידים, אבל התפקיד הראשון ברשימה והכי חשוב, זה שהבנק אחראי על יציבות המחירים במשק.
נכון. עכשיו, אני חושב שהמטרה הזאת היא נכונה לא רק לבנק ישראל, אלא גם לכל בנק מרכזי באשר הוא. וצריך לומר שבנק מרכזי זה מוסד שיש לכל גוף שמדפיס מטבע, כן? זאת אומרת, יש את זה למשל ישראל, את בנק ישראל. יש את הפד, את הפדרל ריזרב, שהוא בארצות הברית. אבל גם באיחוד האירופי, שיש להם את האירו שהם מדפיסים, שהוא לא שייך למדינה מסוימת, גם להם יש בנק מרכזי. איך הוא נקרא? הבנק האירופאי או משהו כזה?
ECB. הבנק המרכזי האירופאי. ECB. European Central Bank. בגדול, הבנק המרכזי עושה כל מיני דברים. נניח בישראל, הבנק המרכזי, גם הפיקוח על הבנקים יושב שם, וגם מחלקת המחקר של בנק ישראל יושבת שם, שהיא מחלקת המחקר הכי טובה שיש למה שקורה בכלכלה הישראלית, כי פרופסורים באוניברסיטה לא חוקרים את הכלכלה הישראלית, הם חוקרים לרוב את הכלכלה האמריקאית. אבל הדבר העיקרי שבנק ישראל צריך לעשות, וזה מה ש... הם מתעוררים בבוקר ועושים כל יום, זה לדאוג ליציבות מחירים במשק, זה מה שמעניין אותם.
אני חושב שגם בישראל יש כאן איזה עניין היסטורי שאנחנו סוחבים על עצמנו, אולי יותר הדור של ההורים שלנו, זה בעקבות מה שקרה כאן בשנות ה-80. הייתה כאן אינפלציה מטורפת, הייתה כאן עליית מחירים, שלפעמים הגיעה למשהו כמו 400% בשנה, שזה פסיכי. מה זה אומר 400% בשנה?
400% בשנה זה אומר שהמחירים עולים בערך 20% בכל חודש, כל המחירים עולים בממוצע ב-20%, כמובן חלק מהמחירים עולים ב-30%, חלק רק ב-10%, אבל זה מצב שבו אתה מקבל את המשכורת שלך, ואתה ישר רץ למכולת לקנות מוצרים, כי המחירים כל הזמן מתייקרים, כל יום המוצר מתייקר, אין לך יכולת להשוות בין מחירים של סופרים שונים לצורך העניין, כי אתה לא זוכר מה היה המחירים בדיוק שבוע שעבר, ומה המחירים השבוע, וממילא הם עלו, אז לך תחשב את זה עם מחשבון.
אתה גם לא תפתח עסקים, אם אתה רוצה עכשיו לפתוח איזה מפעל או עסק, ואתה רוצה לבנות תוכנית עסקית לכמה שנים, אתה לא יודע כמה המחירים יעלו, אתה לא יודע כמה הכנסות שלך, כמה הוצאות שלך, ולכן אינפלציה זה משהו שממש דופק את הכלכלה.
כן, היפר אינפלציה זה בעיה מאוד חמורה, אגב גם אי אפשר ממש קשה לגבות מיסים כשיש היפר אינפלציה, יש כזה... תופעה שנקראת תופעת טנזי אוליברה, למי שעשה קצת כלכלת ישראל, אז זה ממש מצב שבו אי אפשר לגבות מיסים, אבל בסופו של דבר אנחנו מסתמכים על המטבע, גם כדי לעזור לנו לסחור אחד עם השני, אבל גם בתור אמצעי מדידה. כשאני שואל בן אדם כמה הוא מרוויח, או כמה השכר דירה שלו, או כמה רווחית החברה, אנחנו משתמשים במטבע, בשקל, כדי למדוד את הדברים האלה.
הייתי אומר אפילו ברובד יותר עמוק, תראו, הרי כל הזמן אנחנו חוזרים ואומרים שכלכלה, מדע, כלכלה, מה שהוא עושה בשורה התחתונה, הוא מציע מנגנון להקצת משאבים. שמה שאנחנו קוראים לו זה מערכת המחירים, נכון? איך אנחנו למשל מחליטים מי יגור באיזה דירה, נכון? אז יש נגיד מנגנון הקצה שאומר קרבה לשלטון, מי נגיד שקרוב למלך או לשליט, יקבל את הדירות שנמצאות בצפון תל אביב, כן? מערכת אחרת שהכלכלה מציעה אותה היא מערכת של מחירים, היא אומרת למי שיש את הפרוטה בכיס, הוא יוכל לקנות את הדירה המסוימת, כן? כמובן יש לזה יתרונות וחסרונות, אבל אנחנו חיים היום בעידן שבו מערכת המחירים היא נמצאת במרכז העניינים, וכדי שמערכת המחירים תהיה רלוונטית, חייבים שהמחירים יהיו פחות או יותר יציבים.
נכון, ומה זה נחשב יציבות מחירים? 0% אינפלציה בעצם?
לא, כי היעד של בנק ישראל לאינפלציה הוא בין 1% ל-3%. דווקא מעניין אותי לדעת למה דווקא זה לא 0% ולמה אולי זה לא מינוס 1%, למה דווקא בטווח הזה?
נכון, בעצם עליית מחירים של 1% עד 3% בשנה זה בעצם עלייה ביוקר המחיה, וזה משהו שיכול להיות מבלבל. אבל אנחנו נסביר את זה, זה די פשוט. אנחנו רוצים אינפלציה חיובית במשק, שתהיה נמוכה אבל חיובית, כי גם מצב של אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, כמו שטל תיאר קודם על שנות ה-80, וגם מצב של אינפלציה שלילית שנקראת דיפלציה, זה שניהם מצבים שאנחנו לא אוהבים בכלכלה, שניהם פוגעים בכלכלה.
מה רע אם עכשיו האינפלציה תהיה שלילית? למשל שהמחירים ירדו ב-2% בכל שנה?
תראה, כשהמחירים יורדים ב-2% בכל שנה, מה שקורה זה שאנשים מתחילים לדחות רכישות של דברים כמו כלי רכב וסלון חדש.
כי מדהים שהם יחכו עכשיו חודש, חודשיים, שנה, והמחירים יהיו זולים יותר. כן.
נכון. ולכן, דיפלציה לרוב נובעת ממצב של חוסר ביקושים, אבל אחד הדברים שהיא מובילה אליו זה עוד הפחתה בביקושים, ולכן דיפלציה היא איזשהו מנגנון של סחרור כלפי מטה שהוא לא טוב.
דיפלציה זה אינפלציה שלילית.
נכון. זה מנגנון של סחרור כלפי מטה שהוא לא טוב לכלכלה, ולכן היינו רוצים אינפלציה שהיא לא שלילית, דבר ראשון, אבל גם לא 400% בשנה, כמו שדיברנו קודם, בגלל שזה יוצר עיוותים במשק.
אני דווקא הייתי רוצה להדגיש נקודה אחרת, כי אני חושב שצריך להסתכל על שוק הכסף מול עולם הריאלי, מול הכלכלה הריאלית. וכשיש לנו מצב של דיפלציה, של מחירים יורדים, זה גם איזשהו אינדיקטור שהכלכלה מתכווצת.
נכון.
בוא תפרט על זה קצת יותר.
תראה, בעיקרון, פעם היה לנו מקרה מאוד מאוד פשוט, היינו בכלכלה של סחורות. אני הייתי בא עם עגבניה, אתה היית בא עם מלפפון, היינו עושים סחר חליפין, והכל היה נסגר באותו רגע. היום אנחנו עובדים בצורה יותר מסובכת, אבל יותר מתוחכמת, שאנחנו משתמשים בכסף בתור מתווך. עכשיו, הכסף, כאן אנחנו נגיד שמלפפון ועגבניה שניהם שווים שקל, או שני שקל, או חמישה שקלים, לא משנה, הם שווים אחד לשני, ולכן אני קונה ממך ואתה קונה ממני. אבל מה שחשוב זה שהכסף צריך לייצג את כמות הסחורות בכלכלה. וכשכמות הסחורות עולה, גם כמות הכסף צריכה לעלות, והפך, כשכמות הסחורות יורדת, גם כמות הכסף צריכה לרדת. בעיקרון יש איזשהו מתאם ארוך טווח שאפשר לראות שכמות הכסף היא עולה ביחד עם התוצר בצורה ליניארית, כלומר כשהתוצר עולה ב5% גם כמות הכסף בסך הכל גדלה בטווח הארוך ב5%, אבל בטווח הקצר זה לא כל כך מדויק, ובנק ישראל באמת מפעיל מדיניות מוניטרית על מנת להשפיע על הדברים האלה בטווח הקצר.
מה זה מדיניות מוניטרית?
תראה, ממש בקצרה, מדיניות מוניטרית זה כל הכלים שהבנק המרכזי מפעיל על מנת להשפיע על המטבע. המילה מוניטרי זה מהמילה money, כסף.
כספי.
כספי, בדיוק.
אז בואו ניתן דוגמה ונראה מה קורה כשבנק ישראל לא עושה את התפקיד שלו. נניח שאנחנו יודעים שהכלכלה הריאלית בישראל גדלה באופן קבוע. אבל בנק ישראל לא בכלל לא מוסיף עוד כסף לשוק.
אוקיי.
מספר השקלים נשאר אותו דבר. מה יקרה למחירים בסיטואציה כזאת?
המחירים ירדו.
למה?
כי יהיה לנו את אותו כמות של כסף, אבל יותר מוצרים. אז היחס בין כמות המוצרים לכמות הכסף ישתנה. בצורה כזאת היא שכל שקל יוכל לקנות יותר מלפפונים מאשר הוא יכל לפני 10 שנים.
אפשר גם לגשת לדוגמה הזאת עם הכיוון הפוך. אם בנק ישראל היה מדפיס עוד כסף, כשיותר כסף
כשהתוצר לא משתנה,
זה אומר שהייתה כאן אינפלציה, כי בעצם כל שקל היה שווה פחות.
נכון, כי היה יותר שקלים על אותו כמות מלפפונים.
נניח היו לנו 100 מלפפונים בשוק מסוים, והיו לנו 100 מטבעות, אז כל מטבע היה שווה מלפפון אחד.
נכון, עכשיו, הוא מייצג מלפפון אחד.
נכון, עכשיו נגיד והבנק ייצר עוד 100 מטבעות, יש לנו סך הכל 200 מטבעות על 100 מלפפונים, אז כל מלפפון שווה עכשיו 2 מטבעות, זאת אומרת, היינו באותה כלכלה כשהמחירים עלו. ולכן אם אנחנו רוצים לסכם על קצה המזלג את התפקיד של הבנק המרכזי, זה לנסות להבין בכל רגע נתון איפה הכלכלה עומדת, לפי כל מיני אינדיקטורים, לפי שוק העבודה, ולראות כמה אבטלה יש, ולראות את הייצוא, ולראות את
סחר חליפין, ולראות את המאזן תשלומים.
ואת שוק הדיור, וכל מיני דברים, ולפי זה לנסות להבין האם הכלכלה גדלה או קטנה, בדרך כלל היא גדלה, והשאלה היותר מעניינת זה גם בכמה היא גדלה, ולפי זה הוא יודע בכמה להגדיל את הכסף בשוק.
אבל אני לא מבין משהו אחד, אתה אומר, בנק ישראל יודע להגדיל את הכסף בשוק, אבל מה הוא עושה? מדפיס שקלים ואז זורק אותם מהשמיים? כאילו, איך זה קורה בפועל?
או, זהו, זה ממש מעניין, וזה מוביל אותנו עכשיו לחלק השני של הדיון. אני רוצה אבל שאולי נעשה בעצם סיכום ביניים, ואנחנו, מה שניסינו לעשות בחלק הראשון, זה לומר שהתפקיד המרכזי של בנק ישראל, זה לשמור על יציבות המחירים. והדרך היחידה או המרכזית לשמור על יציבות המחירים היא בעצם להתאים את סך הכסף שיש בשוק לסך הגודל של הכלכלה הריאלית, לסך הגודל של הפעילות הכלכלית שיש במשק.
אוקיי, אבל עכשיו אנחנו צריכים לדבר על איך בעצם בנק ישראל עושה את זה. איך הוא מוסיף שקלים למשק, איך הוא מוריד שקלים מהמשק, ואיך כל התהליך הזה קורה ואיך הוא משפיע על הכלכלה.
אוקיי, אז אתה יודע מה, אני בעצם רוצה להזכיר עוד איזה משהו. תראו, כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה מה שנקרא הצורך במדיניות מוניטרית. עוד לא דיברנו איך זה בדיוק עובד ואיזה כלים יש לזה. אבל אם אתם זוכרים, בפרק מספר 15 דיברנו על הביטקוין. ואם אתם זוכרים, בביטקוין, הקצב של הגידול של סך המטבעות הוא קבוע מראש.
נכון, אז אמרנו בעצם שהמדיניות המוניטרית עד שנת 2140, אם אני זוכר נכון, בעצם נקבעה כבר מראש.
וזה מה שמסביר את הבעייתיות שאנחנו ככלכלנים רואים במנגנון שכזה. כי המנגנון הזה, הוא לא יודע לבחון את הכלכלה בכל רגע נתון ולומר בכמה המטבעות צריכים לגדול.
נכון, מצד שני יהיו כלכלנים שאומרים, ואולי ניגע בזה בסוף הפרק, שדווקא הגידול בכמות הכסף היא זאת שמובילה, המשחקים בכמות הכסף יותר נכון, הם אלה שמובילים בסופו של דבר למשברים כלכליים, אולי ניגע בזה בסוף הפרק. אז איך בנק ישראל בעצם מפעיל את משנה את כמות הכסף במשק?
טוב, אני חושב שהכלי הכי ידוע שכולנו מכירים אותו מהחדשות זה הריבית. מה שנקרא ריבית בנק ישראל. מי שקובע אותו זה הוועדה המוניטרית, היא מתכנסת אחת לחודש, כל גופי המטה בבנק ישראל, חטיבת המחקר ועוד כל מיני גופים, מציגים בפניה כל מיני מחקרים וניתוחים כלכליים שהם עושים, ולפי זה הוועדה הזאת יודעת לקבוע את הריבית, האם היא תהיה גבוהה יותר או נמוכה יותר, ולפי זה לבסט את כמות הכסף במשק.
אוקיי, בוא נסביר את זה שנייה לעומק. בעצם בנק ישראל קובע ריבית שבה הוא מוכן ללוות או להלוות לבנקים המסחרים כל סכום של כסף. וככל שהריבית יותר גבוהה, ככה הבנקים המסחרים רוצים לתת לבנק ישראל יותר כסף. הבנקים המסחרים נותנים כסף, הם בעצם מוציאים כסף מהשוק, כי הם לא נותנים הלוואות לשוק, ואז כמות הכסף קטנה. ככל שהריבית יותר נמוכה, הבנקים המסחרים, כמו בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, רוצים לקחת יותר הלוואות מבנק ישראל, נותנים יותר הלוואות מצידם לאזרחים.
לעסקים ולאזרחים.
נכון, לאזרחים ולעסקים יש יותר כסף, הם קונים יותר מוצרים, ואז יש יותר כסף בשוק, ואז בעצם יש אינפלציה. אז על ידי שינוי בריבית, בנק ישראל יכול לכוון את האינפלציה. ככל שהוא מעלה את הריבית, האינפלציה תרד, וככל שהוא מוריד את הריבית, האינפלציה צריכה לעלות.
עכשיו, אנחנו יודעים שבישראל הריבית היא מאוד מאוד נמוכה היום. כמה היא עומדת?
נכון, על 0.1, כבר, שזה בעצם 0, כבר תקופה של שנתיים, אם אני לא טועה.
נכון, ואם אנחנו חוזרים לפני, נגיד, לפני המשבר העולמי, בשנת 2008, הריבית הייתה בסביבות כמה? 5-6%.
כן.
היום הריבית בשוק היא באמת גם בעוד מדינות בעולם, גם בזה ניגע בהמשך, אבל הריביות הן ברמה היסטורית מאוד מאוד נמוכה. אנחנו ממש נושקים לאפס.
נכון, למה בעצם הריביות ברמה כל כך נמוכה? בגלל שהאינפלציה בישראל היא מאוד נמוכה. למעשה, בשלוש השנים האחרונות, האינפלציה בישראל הייתה שלילית, אמנם שלילית מעט, אבל שלילית, שזה מתחת ליעד האינפלציה של בנק ישראל. בנק ישראל רוצה הרי כל שנה בין 1% ל-3% אינפלציה, ובפועל, בשלושת השנים האחרונות, בסך הכל המחירים ירדו בערך ב-2%.
בואו נעבוד רגע רק על הדינמיקה, נראה איך זה עובד ולמה בנק ישראל רוצה להוריד את הריבית מכיוון שהאינפלציה נמוכה, כי אם, כמו שתיארת מקודם, הריבית של בנק ישראל נמוכה, אז יותר אנשים בסופו של דבר ייקחו הלוואות, יוכלו לקנות עוד דברים, או יותר אנשים ייקחו הלוואות כדי לפתוח עסקים, ובעצם הפעילות הריאלית במשק תגדל, יהיו ביקושים גבוהים יותר ואז המחירים יעלו.
נכון, בעצם הורדת הריבית של בנק ישראל משפיעה על שני רכיבים מאוד משמעותיים בתוצר, אחד זה ההשקעה, ה-I, ואחד זה הצריכה הפרטית, זה ה-C. ושניהם ביחד בעצם מעודדים את הפעילות הכלכלית, מעלים את הביקושים, מה שאמור להביא אותנו בחזרה לשיווי משקל כלכלי.
אוקיי, עכשיו, ריבית זה כלי אחד, ובדרך כלל הוא הכלי האופטימלי שבנקים מרכזיים משתמשים בו. אבל מה קרה?
מה זה בדרך כלל? הייתי אומר אפילו יותר מזה. לאורך הרבה מאוד שנים, מאז שהתחיל כל העולם של מדיניות מוניטרית, עד לשנת 2009-2010, ריבית הייתה כמעט הכלי היחיד שבו בנקים מרכזיים השתמשו. בשנים האחרונות, בגלל שהגענו למצב שהריבית היא כמעט אפס, אבל הכלכלה לא צומחת, בנקים התחילו לחפש אמצעים נוספים להשפיע על המדיניות המוניטרית שהם לא ריבית. זה דברים חדשים לחלוטין, אנחנו עדיין לא בטוחים שאנחנו מבינים את המשמעויות שלהם, יכול להיות שבעתיד יבינו שנעשו פה טעויות, שלא הבינו את את הדרך שבה ההתערבויות האחרות משפיעות על הכלכלה, ואת זה כמובן אנחנו עדיין לא יודעים, ואנחנו עדיין מנסים ללמוד ולהבין.
סבבה, אבל איזה עוד כלים יש לנו חוץ מריבית?
אוקיי, אז דבר ראשון, כלי הריבית למעשה לא מוצא עד תום. אמנם הריבית היא אפס, אבל יש מדינות שבהן הריבית היא אפילו שלילית. זה מצב מאוד מאוד מוזר, זה ממש עולם הפוך. כאילו
שאתה שם את הכסף בבנק,
אתה משלם על זה כסף.
לוקח לך כסף.
נכון. ואתה לוקח כסף מהבנק, והבנק משלם לך על זה כסף. נכון. עולם הפוך לחלוטין.
זה קורה בעיקר באירופה.
בכמה מדינות, כן, בשוויץ, האמת שבאיחוד האירופי גם הריבית היא שלילית, בשוודיה אם אני לא טועה.
היית אומר אבל שזה מצב שהוא גם יחסית מורכב ולא נרצה להיכנס אליו, בדרך כלל גם מי שמפקיד את הכסף בריבית שלילית זה גופים גדולים, זה לא אזרחים פרטיים, אבל רק אנחנו רוצים שתדעו שזה אחד הכלים שיש היום.
נכון, והוועדה המוניטרית כל הזמן חוזרת ואומרת בדיונים שלה, שהפרוטוקולים פתוחים לציבור, אומרת שהכלי של ריבית שלילית עדיין הוא מאוד חדשני בעולם, לא ברור מה ההשפעות השליליות שלו, לא ברור מה ההשפעות החיוביות שלו, ולכן בנק ישראל מרגיש שהמצב לא עד כדי כך אמור, והוא לא רוצה להשתמש בכלי הריבית השלילית.
Okay.
בנק ישראל פועל בכלים אחרים, ואנחנו נתאר פה קצת מהכלים שבנק ישראל ובנקים אחרים פועלים בהם.
אני חושב שכל שאר הכלים שנדבר עליהם, אפשר לומר שבגדול זה מה שנקרא הדפסת כסף.
נכון.
הבנק יוזם בעצמו רכישה של כל מיני נכסים, ובתמורתם הוא מדפיס דולרים.
נכון.
עכשיו, נראה לי שחשוב רק לפני שאנחנו צוללים להבין שיש הבדל מאוד גדול בין הפעולות האלה של בנק ישראל לבין הדפסת כסף שמממנת את גירעון הממשלה שהוא אסור בישראל על פי חוק.
נכון.
עד שנות ה-80 היה נהוג בישראל שהממשלה רוצה לבנות כל מיני פרויקטים לאומיים ולממן כל מיני פעילויות, ומה היא עושה בשביל זה?
או שהיא גובה מיסים, אבל כשלא בא לה לגבות מיסים, כי האזרחים לא אוהבים את זה.
כוונתי לצד השני לומר שהיא מבקשת מבנק ישראל להדפיס עוד כסף. עכשיו, כמו שאמרנו מקודם, מה הבעיה בדבר הזה? שליצור כסף, זה גורם לאינפלציה, זה מה שאנחנו ככלכלנים קוראים לו מס אינפלציה. שזה בעצם אומר שהכסף של כל האזרחים שווה פחות בגלל פעילות שהממשלה רוצה לעשות.
אתה יודע שמס אינפלציה התגלה כאחד הכלים הכי טובים למלחמה בפשע מאורגן.
תספר לי.
מה שקורה זה שפשע מאורגן הרי עובד עם כמויות גדולות של מזומן לאורך הרבה זמן.
כי הוא לא מפקיד את זה בבנק.
בדיוק, ואז כשיש אינפלציה, הכסף שלהם נשחק, אז כל הרעיון של פשע מאורגן הופך להיות הרבה פחות הגיוני.
זה מזכיר לי איזה משפט שאמרת לפני כמה פרקים, שהרבה פעמים כלכלנים הם אומרים שהמציאות היא מורכבת, אז כזה הרבה פעמים אומרים on the one hand, on the other hand, כן? אבל אנחנו יודעים שגם בשורה התחתונה האינפלציה היא דבר רע.
נכון, זה אחד התרחישים השליליים של זה, ובאמת בשביל לגרום לציבור להאמין ולאמונה של הציבור, כאן יש תפקידים מאוד חשובים שלא ניכנס אליהם, בשביל לגרום לציבור להאמין שהממשלה הפסיקה עם ההרגל הרע הזה, נחקק, אם אני לא טועה, ב-85 חוק איסור הדפסת כסף, שאומר שלבנק ישראל אסור להדפיס כסף ולתת אותו לממשלה על מנת לממן את הפעילות שלה.
הייתי אומר בסוגריים שאנחנו גם רואים שלאורך השנים, מי שעומד בראש בנק ישראל, נהיו אנשים שהם הרבה יותר מקצועיים, שהם פחות יש להם זיקה פוליטית. עד שנות ה-80 היו הרבה אנשים שהם לאו דווקא פרופסורים לכלכלה, או שיש להם התמחות במדיניות מוניטרית, זה אנשים שהם היו קרובים למפלגות, שהיו להם מחויבויות לשר האוצר או לראש הממשלה, והיו משתפים פעולה. היום אנחנו בתהליך שאני רואה אותו מאוד מאוד חיובי, שבנק ישראל הוא הרבה יותר עצמאי. ברגע שהממשלה ממנה את הנגיד, הוא לא כפוף לה, והוא קובע את המדיניות שתהיה כמה שיותר אופטימלית, בלי שום זיקה פוליטית.
נכון, בעצם העצמאות של בנק ישראל וכל העולם הזה של ציפיות לאינפלציה ואמונה בכוח של הבנק להתמודד עם אינפלציה, זה דברים מאוד מרתקים, אבל אנחנו לא ניכנס אליהם. מה שרצינו להגיד זה שיש כאן כלים שהם סוג של הדפסת כסף, שנניח בארצות הברית.
זהו, אז בוא נדבר על הכלים. איך אפשר להדפיס כסף? מה, אתה פשוט מדפיס כסף ומחלק אותו לאזרחים?
לא בדיוק, אבל בערך. באמת בערך. מה שנניח בארצות הברית עושים משהו שנקרא QE, זה ראשי תיבות של Quantitative Easing, או הקלה כמותית בעברית. היה QE1, היה QE2, אחרי זה אפילו סוג של 3. אבל הרעיון הוא שהבנק המרכזי בארצות הברית, ה-Federal Reserve, מדפיס כסף וקונה נכסים בשוק ההון. הוא קונה אג"ח, הוא קונה מניות, הוא קונה כל מיני נכסים כאלה בשוק ההון.
עכשיו תכלס, באמת זה נשמע הגיוני לקנות נכסים, והוא באמת הולך לשוק ההון, כי מה, הוא יקנה דירה, נכון? הוא יקנה איזה מפעל, זה לא באמת הגיוני לדבר הזה.
כן, נראה שלושה חדרים בקריית אונו, הוא לא באמת יתחיל זה, אז הוא קונה, הוא לא יכול להתעסק עם זה, הוא לא יכול להיכנס לכל העולם הזה של התפעול של הדבר הזה, אז הוא קונה נכסים בשוק ההון, בעיקר האג"חים, שבעצם מה שקורה זה שאז האזרחים מקבלים כסף, קנו מהם את האג"חים שלהם במחירים יותר גבוהים, לאזרחים יש יותר כסף, ואז האזרחים הולכים ומבזבזים את הכסף, ואופ, נוצרת אינפלציה.
תגיד, זה קורה גם בישראל או רק בארצות הברית?
אוקיי, אז בישראל זה עובד בצורה טיפה שונה. בנק ישראל לא רוצה לקנות נכסים בשוק ההון הישראלי, מכל מיני סיבות, זה שוק הון קטן,
כן, זה היה באמת לא לעניין שפתאום היית רואה שבנק ישראל קונה את האג"ח של אפריקה ישראל או של טבע
של נוחי דנקנר, כן, זה לא לעניין. בנק ישראל, מה שהוא עושה, הוא קונה דולרים.
שזה נכס אחר, מטבע זר הוא נכס.
נכון, אבל בפקטו מה שהוא עושה, הוא מדפיס מיליארדי שקלים ותמורתם קונה מיליארדי דולרים. עכשיו, איך הדבר הזה בעצם, למה בנק ישראל עושה את זה ואיך זה משפיע על האינפלציה?
טוב, אז זה החלקים שאני ממש אוהב בפרק, הם החלקים הכלכליים שדורשים קצת ריכוז. ברגע שבנק ישראל רוכש דולרים, מה קורה? הביקוש לדולר עולה. מה קורה כשהביקוש לדולר עולה? הערך שלו גדל.
נכון.
לעומת השקל.
שיורד.
יורד. עכשיו, מה זה אומר שהערך של השקל יורד? זה אומר שאם פעם דולר אחד היה שווה 4 שקלים, אז היום דולר אחד יהיה שווה 5 שקלים. עכשיו, אנחנו מייבאים הרבה מאוד בישראל, והרבה מהרכישות של האזרחים הוא תלוי ביבוא מחול, וזה אומר שהפעולות האלה של בנק ישראל בעצם מעלות את המחירים. מה זה אומר? שהאינפלציה עולה.
נכון, שזה בדיוק מה שבנק ישראל מנסה לעשות. בנק ישראל רואה היום אינפלציה שהיא בערך 0% בשנה, והוא מנסה להגיע לאינפלציה של 1% עד 3%. אז מה שהוא מנסה לעשות זה לייקר את המחירים בארץ. הוא עושה את זה על ידי זה שהוא מייקר את היבוא. והיבוא בתורו מייקר את המחירים בארץ, והאינפלציה עולה.
אני חושב שלא פחות מעניין אבל לחשוב למה בכלל הגענו לשלב הזה, כי יש גם הרבה טענות שאומרות, תראו, האינפלציה בישראל מאוד נמוכה, כי זה עניין עולמי, אנחנו משק קטן ופתוח, אנחנו סוחרים עם העולם, אנחנו מושפעים ממה שקורה בעולם, ובעיקר בארצות הברית, ולכן אני חושב שנורא מעניין להבין גם איך המנגנונים האלה עובדים באמריקה, ואז לראות איך זה משפיע עלינו.
נכון, תראה, מה שבעצם קרה זה המשבר הכלכלי של שנת 2008-2009, שבעצם הכניס את כל העולם למיתון מאוד חריף, ובמיוחד את אמריקה ואת אירופה. עכשיו, כדי להתמודד עם המיתון הזה, הריביות של הפדרל ריזרב והבנק האירופאי המרכזי ירדו באמת לרמה של אפס, ובין השאר אנחנו ראינו את המשקים נכנסים למיתון וירידת מחירים כלל עולמית, ומאז כל הבנקים המרכזיים בעולם מנסים להילחם בירידות המחירים על ידי הדפסה של כסף.
זהו, אז אני רוצה שאנחנו ניקח את הדפסת כסף או הורדת הריבית של הפדרל ריזרב ונראה איך זה משפיע עלינו פה. הרי בסוף, אם הריבית בארצות הברית יורדת, מה זה אומר? שיש יותר דולרים בשוק, נכון?
נכון.
עכשיו, בסוף זה גם משפיע על שער החליפין של השקל מול הדולר.
ברור.
וכמו שאמרנו מקודם, אם יש לך יותר דולרים, הערך של הדולר נחלש, והערך של השקל עולה.
כלומר, בעצם המצב שהשקל כל כך התחזק, הוא תוצאה של התערבות עולמית בכלכלה, כלומר...
כשאומרים אבל שקל מתחזק, הכוונה שאם פעם דולר היה שווה 4 שקלים, היום דולר אחד שווה 3 שקלים.
וזה בדיוק הירידה של הדולר, הרי למי שזוכר, הדולר היה פה פעם כמעט 5 שקלים לדולר, הירידה של הדולר לכיוון 3.20 לפני כמה שנים, זה מה שהוזיל את היבוא, זה מה שהוריד את המחירים במשק, זה מה שיצר אינפלציה שלילית.
נכון, ומכיוון שהאינפלציה בישראל הלכה וירדה, זה מה שגורם לבנק ישראל גם כן לפעול בכיוון הזה. בהתחלה הוא הוריד את הריביות, וכשהוא ראה שהריבית במשק היא מאוד מאוד נמוכה, הוא פנה לאפיקים אחרים, שאפיק בעצם שנראה לו הכי הגיוני, זה לרכוש דולרים.
נכון, הוא אומר, אם הבנק המרכזי הפדרלי מתערב על ידי הדפסת דולרים, אני אקנה דולרים ובעצם אנטרל את ההתערבות של הבנק המרכזי האמריקאי בכלכלה העולמית. כאילו את ההשלכות שלה על הכלכלה הישראלית, כן, לא על כל הכלכלה העולמית.
בדיוק, אבל אני חושב שהנקודה הזאת היא מובילה אותנו למחלוקת הגדולה שיש בישראל. עד כמה הצעד הזה של בנק ישראל מוצדק ומי נהנה ממנו ומי נפגע ממנו. אבל מה שניסינו להראות עד עכשיו זה איך רכישת המטבע של בנק ישראל היא בעצם כלי שעוזר לו להשיג את המטרה המרכזית שעליה הוא מופקד. זה ליצור את יציבות המחירים במשק.
ליצור אינפלציה של 1-3% כל שנה.
שזה נחשב יציבות מחירים.
נכון, שזה נחשב יציבות מחירים. אבל בוא, סבבה, תיארנו את המנגנונים, תיארנו מה הבנק המרכזי צריך לעשות, תיארנו איך הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. בוא ניתן קצת נתונים. מה זה הר הדולרים של בנק ישראל? לבנק ישראל היה בשנת 2009, אם אני זוכר נכון, 27 או 29 מיליארד דולר. כמה דולרים יש לו היום?
אני אומר... למעלה מ-100 מיליארד דולר.
למעלה מ-100 מיליארד דולר, זה המון כסף.
זה אומר שאם ישראל רוצה, היא יכולה עכשיו לקנות מה שהיא רוצה עם הכסף הזה, היא יכולה להטיב עם האזרחים, היא יכולה לסלול כבישים, היא יכולה לעשות מלא דברים?
לא, זה ממש לא אומר את זה, ואני אסביר לך למה.
למה?
כי אם בנק ישראל ישתמש בדולרים, יכניס אותם למשק ויסלול איתם כבישים וכל מיני דברים כאלה, אז הוא ייצר אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, שאחרי זה הוא לא יצליח לרדת ממנה. בעצם המהלך של בנק ישראל, הרעיון במהלך של קני הדולרים, זה שזה מהלך זמני. כלומר, הדולרים שנרכשו אמורים בסופו של דבר גם להימחר בחזרה, על מנת להקטין את כמות הכסף במשק, או שהתוצר יגדל מספיק כדי להדביק את הגידול בכמות הכסף, אבל זה לא סביר.
אני הייתי רוצה שנדבר על ה... אולי גם כדאי להוסיף שבהקשר הזה, ה-R דולרים של ישראל הוא לא ממש ייחודי. אנחנו רואים את זה שבהרבה מדינות מפותחות יש להם R דולרים.
נכון, זה התחיל עם סין, שצברה יותר משני טריליון דולר באג"ח אמריקאי.
בדיוק אתמול, שלחת לי איזה כתבה על הפד. כמה יש לפד כבר? 4.5 טריליון?
הפד כבר 4.5 טריליון דולר, כן, זה משהו, מספרים הזויים לגמרי.
משוגע לגמרי.
הפד הוא בעצם הנושה מספר אחת של ממשלת ארצות הברית. כלומר, ממשלת ארצות הברית את רוב הכסף שלה חייבת לבנק המרכזי שלה. שזה די הזוי, ושוב, כמו שאמרתי, אנחנו עדיין לא מבינים מה ההשלכות של הדברים האלה על הכלכלה. לפני כמה שנים סטנלי פישר התבטא ואמר שלכאורה נראה שאת המדיניות המוניטרית שעושים עכשיו אפשר לעשות עד בלי סוף. כי אין שום דבר שמגביל אותנו, אבל אנחנו יודעים בכלכלה, גם אם אנחנו לא רואים את זה, אנחנו יודעים שיש איזשהו טרייד-אוף, ויש כאן כנראה משהו שאנחנו עדיין לא מבינים, יש עלויות להתערבות של הבנקים המרכזיים, אנחנו בטח נלמד עליהם בשנים הקרובות.
אבל אני חושב שכבר עכשיו אפשר לראות את ההשלכות של זה, וזה אולי מוביל אותנו לחלק השלישי של הדיון שלנו, וזה על המחלוקות שיש בתחום. האם הצעד הזה, האם ההתערבות של בנק ישראל בשוק המתח, רכישת הדולרים על ידי בנק ישראל, היא צעד טוב או לא? אז מה שדיברנו עליו עד עכשיו זה בעצם על ההסתכלות הצרה הנקודתית של בנק ישראל וההתמקדות ביעד האינפלציה.
אוקיי.
אבל אנחנו יודעים שלריבית נמוכה ורכישת דולרים יש השלכות אחרות.
נכון.
מה למשל?
למשל מחירי הדיור. אנחנו יודעים שאחד הסיבות שמחירי הדיור עלו זה הריבית הנמוכה.
דיברנו על זה בפרק 5.
40% מהעלייה במחירי הדיור בשנים האחרונות מוסברות על ידי הירידה בריבית של בנק ישראל.
אוקיי, אני רוצה לדבר על המחלוקת השנייה שהייתי אומר בין היבואנים ויצואנים, או היא קשורה בכלל לשאלה גדולה יותר בכלכלה, עד כמה הממשלה צריכה לתמוך בסקטורים ספציפיים בכלכלה. וכמו שאמרנו מקודם, ברגע שבנק ישראל קונה דולרים, הוא משפיע על שער החליפין. ערך של הדולר עולה, זאת אומרת שהערך של השקל יורד. אנחנו מבינים שאם דולר אחד היה שווה 3 שקלים, עכשיו הוא יהיה שווה 4 שקלים, נכון? אנחנו דוחפים למעלה כמה שכל דולר אחד שווה.
נכון מאוד.
וזה מה שגורם מצד אחד ליבוא להיות יקר יותר, אבל, וזה לא פחות חשוב, הוא תומך ביצוא. כי המשק הישראלי בתור משק קטן ופתוח, מתבסס הרבה מאוד על ייצוא. וכל הסחורות והשירותים שאנחנו מוכרים לעולם, נגיד תרופות של טבע, כן? אנחנו מוכרים אותם בדולרים. אם הדולר הוא שווה יותר, אנחנו, ככלכלה, מרוויחים מזה.
נכון, צריך להסביר איך הסיפור הזה עובד, כי אנחנו בעצם מניחים פה כמה דברים שהם כמובן לא מתקיימים במלואם, אבל הם די מתקיימים. אנחנו מניחים שהמחיר בדולרים של היצואנים הוא יחסית קבוע. כלומר, כשהשאר שקל דולר משתנה, היצואנים לא יכולים לשנות בצורה מהותית את המחיר הדולרי של התרופות נניח, או של האשלג שהם מוכרים. ולכן ההכנסות שלהם הם בדולרים, אבל ההוצאות שלהם הם בשקלים. וככל ששער הדולר יותר גבוה, היצואנים מרוויחים. אותה תמונת ראי, אפשר להגיד, האמת שלא אותה תמונת ראי, אפשר להגיד על היבואנים, כי היבואנים שמוכרים בישראל, שישראל הוא שוק קטן, שהוא פתוח לעולם, הם מגלגלים את כל ההתייקרות בשער הדולר, אלא, או את רוב ההתייקרות בשער הדולר, אל הצרכנים. ולכן כששער הדולר עולה, מצד אחד היצואנים מרוויחים יותר, כי הם מרוויחים בדולרים ששווים יותר ומשלמים בשקלים ששווים פחות, ומצד שני, היבוא מתייקר, יוקר המחיה עולה, כי היבואנים קונים בדולרים ומוכרים בשקלים, והם לא רוצים להפסיד.
עכשיו, המחלוקת כאן היא אומרת, למה שבנק ישראל יתערב לצד היצואנים או ליבואנים? מה תפקידו? למה הוא צריך בכלל להיכנס פה? ואני חושב שאם אנחנו חוזרים רגע לספירה הכלכלית, השאלה המרכזית שאנחנו צריכים לשאול אותה, זה האם השינויים בשער החליפין הם זמניים או הם קבועים? כי אם הם זמניים, אנחנו מבינים איזה נזקים חמורים יכולים להיות כאן. הרי אם שער החליפין...
אם בנק ישראל לא יתערב.
בדיוק, כי אם שער החליפין משתנה, למשל עכשיו כל דולר יהיה שווה 3 שקלים או 2 שקלים, אבל רק לשנתיים. מה יקרה? מלא מפעלים וחברות פשוט ייסגרו. ואחרי 5 שנים ששער החליפין יחזור לרמה הרגילה שלו, נניח שזה 4 שקלים, יהיה מאוד קשה להחזיר את כל המקומות עבודה האלה למה שהיה מקודם. ולכן יש כאן סוג של לגיטימציה להתערבות של בנק ישראל, אבל שוב, בתנאי שאנחנו יודעים או מניחים שהמצב הזה הוא זמני.
שאנחנו לא בשיווי משקל, אבל אני... תשמע, קשה לי עם ההסבר שלך, אני אגיד לך למה.
למה?
כי תראה, נניח שאנחנו יודעים שאנחנו לא בשיווי משקל, כן? מילה שכלכלנים מאוד אוהבים, נניח. אז אנחנו את זה. אבל אפילו אם אני ואתה מסכים שאנחנו לא בשיווי משקל, איך אנחנו מסכים מהו שיווי המשקל? הרי האם הדולר צריך להיות עכשיו ב-3.6, 3.7, 3.8, אולי 3.5? מי אתה שתגיד בתור בנק ישראל שאתה יודע שהדולר צריך להיות ב-3.7?
א', אתה צודק, אף אחד לא יודע, ואני אפילו אגיד לך נתון שתומך במה שאתה אומר.
אוקיי.
אני זוכר שכשאני הייתי באוצר, הייתי שותף לכמה ישיבות, שגם היו מעורבים בהם כל מיני אנשים מהאקדמיה, ואנשים מאוד בכירים בעולם הכלכלה. והנושא המרכזי שדיברו עליו שם, זה מאזן התשלומים. אנחנו מכניסים כאן נושא חדש לדיון, אז נבהיר אותו בשנייה. מאזן התשלומים זה בעצם הפער בין היבוא לבין הייצוא. במשך הרבה מאוד שנים, מאזן התשלומים של ישראל היה שלילי. זאת אומרת, אנחנו כמשק יבנו יותר מאשר יצאנו. בערך מתחילת שנות ה-2000, כבר בערך 15 שנה, ישראל היא מייצאת יותר מאשר מייבאת. מה זה אומר? שיש לנו כאן יותר דולרים. זאת אומרת שהיצע הדולר גדל, זאת אומרת שמחיר הדולר קטן. יכול להיות...
מה שאומר שהשקל מתחזק.
נכון. כלומר, אם היינו, נגיד, בדולר ששווה 4 שקלים, אנחנו צריכים להיות במגמת ירידה, שהוא צריך להיות שווה 3.5 או 3 שקלים.
אבל זה בדיוק מה שאנחנו רואים.
זהו, ואז הקייס של הצד השני, שהוא נגד התערבות בנק ישראל במטבע, בשער החליפין, אומר, רגע, יכול להיות שבעצם הסיטואציה בשוק השתנתה. הרי שער המטבע הוא מראה למה שקורה בכלכלה הריאלית. זה לא איזה ערך שמישהו צריך לקדש אותו ולהגיד, זה מה שצריך להיות, ואנחנו צריכים עכשיו להתערב בשוק ולהשאיר אותו ככה.
תשמע, אני אגן פה על בנק ישראל, ואני אגיד ככה, בסדר, אנחנו מסתכלים על מאזן תשלומים, אנחנו זה בנק ישראל, אנחנו מסתכלים על שוק העבודה, אנחנו מסתכלים על הייצוא, אנחנו מסתכלים על שיעורי השתתפות בכוח עבודה, אנחנו מסתכלים על כל מיני מדדים, אנחנו רואים שאומנם השקל מתחזק, והוא אמור להתחזק, אבל הוא מתחזק יתר על המידה. ההתחזקות של השקל היא לא תואמת את הכוחות הכלכליים שאנחנו רואים שפועלים בזמן אמת בשוק.
הכוחות אתה מתכוון לפד בארצות הברית ולכל מה שקורה בעולם?
ולייצוא ולמאזן תשלומים ולמשק הגז שמאוד השפיע על מאזן תשלומים וכל הדברים האלה. אנחנו מסתכלים על זה בזמן אמת ואנחנו רואים סטיות חריגות מהשיווי משקל שאמור להיות בשקל.
סבבה, אני מסכים, אבל אני רוצה להקשות עליך. איך אתה בעצם יכול לדעת מה המצב בשוק, אם הנתונים מגיעים כל כך באיחור? תראה מה קרה לנו עכשיו ב-2016, חשבנו ששיעורי הצמיחה היו יחסית נמוכים, סיימנו את השנה, קיבלנו את הנתונים, ראינו ששיעורי הצמיחה הם בעצם הרבה יותר גבוהים. אולי אין לנו אפילו נתונים שאנחנו יכולים להסתמך עליהם?
תראה, אין לי תשובה טובה לשאלה הזאת, זה באמת בעיה. כלכלנים תמיד מדמים את עצמם למי שנוהג במכונית, אבל במקום להסתכל דרך השמשה הקדמית, מסתכלים במראה האחורית ורואים את הדרך
שלך.
שעברנו. המשפט הקבוע, כל פרק צריך להיות משפט. אז שלא יעבדו עליכם.
אולי אבל... נבקש מהמאזינים, אולי נבקש מהמאזינים לאסוף את כל המשפטים שלך, ולא יודע, נפרסם אותם אפשר. נוציא חולצה, חולצה עם הסטיקרים.
אבל עכשיו ברצינות, תראה, יש פה בעיה, לכן אחד המדדים שבנק ישראל הכי מסתכל עליהם זה באמת מה קרה למחירים, כי מחירים זה המדד שאנחנו מקבלים עליו אינדיקציה הכי מהירה. בעצם נגמר חודש ו-15 ימים אחרי זה כבר יש לנו אינדיקציה טובה לגבי מה קרה למחירים במשק. ולכן זה האינדיקציה המרכזית שעליה מסתכלים חברי הוועדה המוניטרית.
זאת אומרת, אם אנחנו מנסים לסכם את העבודה של בנק ישראל, היא כנראה טובה. זאת אומרת, היא נעשית בכלים מקצועיים, יש שם אנשים מוכשרים, הם משתמשים בנתונים הכי עדכניים שיש, והמחלוקת הזאת היא בנוגע לשאר ההשפעות על המשק, בעיניי, כמו שאני רואה את זה, זה שאלה שהיא כל כך גדולה, שאפילו ענקי הכלכלה, כמו סטנלי פישר שהיה פה, באמת קשה להם לנפק תשובה חד משמעית בנוגע לזה.
תראה, עזוב סטנלי פישר, אני אגיד לך את האמת, עד שלא הכנו את הפרק הזה, לי בעצמי לא היה מושג האם אני תומך ברכישות המתח או לא תומך ברכישות המתח.
נו, ומה אתה אומר עכשיו?
האמת שחשבתי על זה לעומק ואני נוטה לתמוך ברכישות המתח. אני לא בטוח לגבי ההיקף שלהם, יכול להיות שההיקף שלהם קצת גבוה יותר ממה שהוא צריך להיות, יכול להיות שבנק ישראל לא צריך לנטרל לחלוטין את כל ההשפעות מהעולם, אבל זה כבר דיון לפרק אחר.
אתה יודע, זה די מפתיע אותי, כי אני סיפרתי לחבר שעובד בבנק ישראל שאנחנו עומדים לעשות פרק על הנושא הזה, ואז הוא אמר לי, אני חושב שליאור יחשוב שלא צריך להתערב בשוק המטבע.
אני אגיד לך על זה משהו שהוא מורכב משני דברים. אני חושב שהחבר שלך זה היה נכון שאני לא אוהב התערבות ממשלה. אני חושב שהתערבות ממשלה היא לרוב רעה, כמו שהיא נעשית, אבל כמו שהסברנו בהרצאה ביום שני, כלכלן טוב צריך לקדש מטרות ולא כלים. אי אפשר להגיד, אני ימני בדעותיי הכלכליות, ולכן כל התערבות ממשלה אני אתנגד לה. צריך לבוא, באמת, דף חלק, לבוא לנושא, להסתכל עליו. הסתכלתי, אמרתי, לדעתי, בנק ישראל צודק. שוב, יכול להיות שהוא מגזים בהתערבות שלו, יכול להיות שצריך פחות התערבות.
ויכול להיות גם שהנסיבות השתנו. יכול להיות שאנחנו, אם היינו עושים את הפרק הזה עוד שנה או שנתיים, היינו מגיעים למסקנה אחרת.
נכון. אבל כרגע אני תומך בפעילות של בנק ישראל, ואני מקווה שהם צודקים באמת.
טוב, אנחנו מקווים שעשינו לכם סדר בנושא הזה, שהבהרנו טוב מה תפקיד בנק ישראל, באיזה כלים הוא משתמש, ומה המחלוקת המרכזית שנמצאת היום בישראל, ובמידה מסוימת גם מקורית בעולם. ולקראת הפרק הבא, אני רוצה שאנחנו נפתח במסורת חדשה, שאנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בשאלות ובהערות לפרק הזה, או גם לנושאים אחרים, אבל תשלחו אותם בצורה מוקלטת, ואת הפניות הנבחרות אנחנו נשלב פה בתוכנית. אנחנו לקחנו את הרעיון הזה מהפודקאסט של מפתחים חסרי תרבות, זה פודקאסט של הייטקיסטים, של אבי עציוני, ובאופן כללי זה אחלה פודקאסט.
שמה מאוד מעניין, אני אהבתי את הרעיון, איך שטל סיפר לי, ישר קפצתי עליו, אז בואו נראה מה אתם שווים, ונתראה בפרק הבא.
טוב, אז סיימנו עוד פרק, תודה שהייתם איתנו, אני הייתי טל וולפסון.
אני ליאור תבורי.
אנחנו ערך מוסף, להתראות.
שלום וברוכים הבאים לשלום, שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של
שני אנשים לא קשורים.
של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון.